טוב. מתי נברא העולם?
14.6.
תלוי את מי שואלים. חז"ל. מחלוקת. חז"ל זה מחלוקת. ברור. לדעת רבי אליעזר? תשרה. דעת רבי יהושע? ניסן. איפה זה כתוב בתורה? איפה זה כתוב בתורה? תשובה? לכאורה. זה לא כתוב בתורה. נכון?
ניסן, יש סוג של הסמכה. אנחנו
יודעים שזה. ואנשים לא, בעולם הישיבות, אנחנו עושים עכשיו, נעשה עכשיו משאל. זה עכשיו עונה של שואלים אנשים, כל מיני דברים, בחירות וזה. נשאל, איפה כתוב בתורה רבי אליעזר ורבי יהושע מתי נברא העולם? אני חושב שהרוב יגידו לזרנו, זה לא כתוב בתורה, זה מסורת של חז"ל. ויש מקום אחד בתורה, בספר בראשית, שעליו ממנו התחילו רבי אליעזר ורבי יהושע, משם התחילה המחלוקת שלהם. פסוק אחד שמשם התחילה המחלוקת. כן? רגע. אתה מערער על כל הפתיח שלי. בסדר. אני אמרתי את זה לפי הבנת חז"ל של שיש שתי נקודות התחלה אפשריות. בסדר? נכון, כרגע, לא ניכנס עכשיו לדיונים על עידנים ועל תקופות ועל מה זה ימים של הבריאה. אני מדבר על תפיסת חל של נקודת התחלה בשני תאריכים אפשריים, ואני אומר שיש פסוק אחד בספר בראשית שעליו הם באמת נחלקו, משם זה יצא.
פרשת נוח.
נכון, המקום היחידי שיש לוח תאריכים. כן, איזה פסוק? רגע, בוא נתחיל בהתחלה, נכון? הפסוק הראשון שבו כתוב תאריך. מה? כן? פרק זין, פסוק י' א', תקרא.
בשנת 600 שנה לחיי נוח, בחודש השני, בשבעת על יום לחודש, ביום הזה נקראו כל מעיינות תהום הבא, ברבות השמיים נפתחו.
זהו. כן, ב-600 שנה לחיי נוח, בחודש השני. שני למה? בחודש השני, התורה מדברת כאילו זה ברור וידוע שיש חודש ראשון וחודש שני. בפרשת בראשית לא נאמר על זה דבר. אז ההרגשה הזאת שבתורה לא כתוב ולחזל הייתה מסורת, יש, כשאתה קורא את פרשת בראשית אז זה נכון, אבל צריך לקרוא גם את פרשת נוח. עכשיו אני שם כוכבית לצד מה שאמרתי קודם, שבעולם הישיבות יגידו לנו לא כתוב בתורה, זה מסורת חז"ל. אני נדמה לי שהרוב יגיד ככה, אבל אלה שמקפידים על רש"י לפרשת השבוע יגידו ב-600 שנה לחיי נוח, בחודש השני, כי רש"י אומר שחודש השני לפי רבי אליעזר זה שני לתשרה, ולפי רבי יהושע זה שני לניסן. רש"י אומר את זה. אז ברור מאיזה פסוק בתורה יצאה המחלוקת. הציור שמציירים כאילו תורה שבכתב לחוד ותורה שבעל פה לחוד, שתי חבילות שהקדוש ברוך הוא הרז למשה שתי חבילות, זה לא ככה. זה פסוק בתורה שבכתב שממנו ויצאה המחלוקת מה זה חודש השני. עכשיו המחלוקת הזאת היא לא רק מחלוקת טכנית על נקודת ההתחלה, שני למה, אלא היא הרבה יותר עמוקה. קודם כל, תשרי וניסן, מה מייחד אותם? תשרי וניסן הם שני ראשי חודשים ירחיים שסמוכים לשוויון יום ולילה. שזאת, לכן זאת יכולה לחשב נקודת התחלה. אם בתשרי אנחנו עוסקים, אז החודש השני מר חשבן, כלומר בלשוננו תשרי הוא מר חשבן, כן? בתורה זה החודש השביעי והחודש השמיני, אבל בבראשית לפי דעה זו זה החודש הראשון והחודש השני, וזה אומר שהלוח של בראשית שונה מהלוח של יציאת מצרים. הלוח של יציאת מצרים הולך, החודש הראשון הוא ניסן, חודש האביב, אנחנו קוראים לו ניסן, כן? חודש האביב ראשון הוא לכם לחודשי השנה, וכל המספרים בתורה של חודשים הולכים לפי זה. אבל מי שאומר בתשרי נברא העולם, אומר שהחודש השני של פרשת נוח עונה ללוח של בראשית, שהוא שונה, שהוא לא לוח יציאת מצרים. ואילו מי שאומר החודש השני הוא שני לניסן, שני לאביב, מה שקרוי במלכים חודש זיו, הוא החודש השני. אומר, מי שאומר את הדבר הזה אומר שהלוח של בראשית גם הוא הלוח של יציאת מצרים. הוא, פה אנחנו כבר בעולם אחר של משמעויות. ולא זו בלבד, אלא אם החודש השני הוא השני לתשרי, זה חודש שבו יורדים גשמים באזורנו, מתחילה תונת הגשמים. אז זה שהתחיל לרדת גשם זה לא מפתיע בכלל, זה טבע העולם. מה אם כן המיוחד במבול? שהוא לא נפסק. אם זה הלוח של יציאת מצרים והשני הוא השני של לאביב, אז המבול כולו הוא חריגה מוחלטת מטבע הבריאה. אתם כבר רואים שיש פה עולמות? הוויכוח עם הלוח של בראשית כפוף ללוח של יציאת מצרים, הוא הוויכוח הגדול בין רש"י ורמב"ן בתחילת התורה, כשרש"י כתב בשם רבי יצחק, לא הייתה התורה צריכה לפתוח אלא מהחודש הזה לכם ראש חודשים, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. ולמה פתח בבראשית? משום כוח מעשה ויגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים, כדי שידעו את הרקע לירושת הארץ. אז באמת ספר בראשית בא לצורך בני ישראל היוצאים ממצרים, מקבלים את התורה והולכים לרשת את הארץ. ספר בראשית הוא הקדמה לבני ישראל היוצאים ממצרים מקבלים תורה. האם רש"י עקבי בשיטה הזאת? דיברנו על זה פעם. רש"י עקבי בשיטה הזאת. רש"י אומר שהיום ההי של היום השישי מרמזת לשישי בסיוון. ויברך ויקדש את יום השבת, מה זה? ברכו במן, וקידשו במן, שלא ירד, נכון? אז פרשת שבת בבראשית כתובה הקדמה לבני ישראל שיקבלו שבת. על המאורות, והיו לימים לאותות ולמועדים ולימים ושנים. אז אלו המאורות, זה הלוח שבני ישראל עתידים להצטוות עליו. המקרא כתוב על שם העתיד. רש"י עקבי, ספר בראשית ומבוא לתורה שניתנה לבני ישראל ביציאת מצרים. ומזה בעצם יוצא שתפיסת רש"י קרובה יותר לדעתו של רבי יהושע, אף על פי שבמקום הזה במבול הוא מביא את זה כשתי אפשרויות ולא מכריע, וברור גם למה, שיש היגיון רב בשיטת רבי אליעזר על הפשט. עוד לא נזכר כלום על יציאת מצרים. להגיד גם זה, כאן המקרא כתוב על שם העתיד, לא קל. אז רש"י מביא את שתי האפשרויות. רמב"ן, שחלוק עליו בראשית התורה, אומר שספר בראשית הוא ספר שעומד בפני עצמו, שמשה רבנו כתב אותו בהר סיני כמעתיק מספר קדמון. יש לו מעמד משל עצמו, ולכן באמת בספר התורה, ספר בראשית, הוא ספר אוניברסלי. בריאת העולם, בריאת האדם, בחירת האבות מתוך זרע האדם, מצוות בני נוח, אפשר ללכת הלאה. הרמב"ן אומר שם בתחילת התורה שהפירוט, לפי דעתו הקושייה היא לא על התחלת התורה אלא על הפירוט. למה העריכה התורה לפרט מה נברא בכל אחד מן הימים, ואחר כך פרשת גן העדן וכל שאר סיפורי בראשית? ואומר הרמב"ן שזה החטא ועונשו. הנושא הכללי הוא החטא ועונשו. אז יש, התורה באה ללמדנו אמונה באלוהים אחד, בורא העולם, שהוא גם משגיח עליו, ושיש בו בתוך הנהגת העולם היגיון פנימי של החטא ועונשו. זה הרמב"ן. אז הרבה יותר קרוב לתפיסה שספר בראשית עומד בפני עצמו, שיש לו גם לוח בפני עצמו. אני לא רוצה לגזור באופן מוחלט שהרמב"ן סבור כרבי אליעזר ורש"י כרבי יהושע, כי זה לא בדיוק כך, כי שניהם נאמנים לחז"ל ומביאים את שתי האפשרויות. אבל אני אומר ששיטת רש"י בהלכות בראשית קרובה יותר למה שמשתמע מלוח המבול כלוח יציאת מצרים. שיטת רמב"ן קרובה יותר למשתמע מלוח בראשית כעומד בפני עצמו. שזה גם קשור, כמו שאמרנו, לטבע ונס, לתפיסת טבע ונס במבול ועוד. יש פה, אם כן, שתי אפשרויות להבין את החודש השני. עכשיו אני בא לסוף פרשת המבול, ויש לנו ברצף הסיפור כמה תאריכים, נכון? אחרי פרק ז' פסוק י' א', יש תאריכים ויש קבוצות זמנים שמופיעות ב-40 יום ו-40 לילה, או ב-50 ומעט יום, שלדעתי אלה שתי הבחינות של סיפור המבול, אבל אני לא אכנס לזה, זה יותר מדי מתוחכם כאן, דורש יותר מדי תחכום. אבל שימו לב שיש גם תאריכים לפי חודשים, וגם 40 יום ו-150 יום, ואני נזהר מלשים אותם על רשימה ליניארית אחת, מפני שאני חושב שאלה שתי הבחינות. אבל כן, אז יש 150 יום, ואחר כך כתוב בפסוק ח' ד' בתנא חטיבה, בחודש השביעי ב-17 יום לחודש על הרי הררת. כן, 5 חודשים. האם 5 חודשים זה 50 ומעט יום או בערך או מה? אני נזהר מלשאול את השאלות האלה, כי אני חושב שאלה שתי הבחינות. זה כמו לשאול כמה ציפורים לקח נוח אל התיבה, שהתשובה היא שבבחינת שם אלוהים הוא לקח, הוא לא לקח, באו מעצמם שניים מכל הבשר. ובבחינת שם ההוויה לצורך הקורבן שיהיה אחר כך מן הבהמה הטהורה, הוא לקח 7. שאלה שתי בחינות ממש. על כל פנים, יש תאריך של הרי הררת. המים היו הלוך וחסור עד החודש העשירי, בעשירי באחד לחודש נראו ראשי הערים, שוב יש 40 יום ושבעה ושבעה ושבעה, והיהי באחת ושש מאות שנה, בראשון באחד לחודש, חרבו המים מעל הארץ. עכשיו אני מתייחס רק לתאריכים לפי חודשים. ויסר נוח את מכסה הטבע ויר, והנה חרבו פני האדמה, ובחודש השני, בשבעה ועשרים יום לחודש, יבשה הארץ. מה אומר לכם התאריך הזה ביחס לתאריך הראשון? 17 בחודש השני נבקעו כל מין התום רבה, וב-27 לחודש השני בשנה הבאה יבשה הארץ. מה זה אומר? רב
אמר בתחילת השנה ששנה זה מחזור של
12
חודשים פלוס
10 יום. עכשיו שוב אני יכול לומר את זה עם רשי, אלו 11 יום שיתרה שנת החמה. רשי אומר את זה פה. כן, אתם יודעים שפעם למדו חומש רשי. לא היו כל כך מתוחכמים, אבל למדו חומש רשי ידעו. בינתיים יש מהפכת התנ"ך ועושים כל מיני דברים מיוחדים ולומדים ורעיונות וחידושים וכל מיני דברים. בינתיים כבר לא לומדים כל כך חומש רשי. חומש רשי כבר לא אולטימטיבית בפי כולם, ומי יודע את כל החידושים שאומרים מכל הכיוונים? רק מעטים. אז בינתיים הרווחנו במרכאות את זה שבקיאות רשי אין. וכמה הסכמה מצליחים להרים את כל הדגלים של לימוד תנ"ך מעמיק, זה אחוז קטן. מה אני אגיד על זה? כן? חבל שרשי כבר לא שגור על הלשון. פעם זה היה כמו מודה אני לפניך. רשי, ברור שלומדים רשי. לא היו כל כך מתוחכמים, אבל רשי ידעו. אז כל שאלה כזאת היום אומרים, מה זאת אומרת? כתוב ברשי. עדיין יש מקומות כאלה. יש מקומות כאלה. לא רבים, אבל יש. אלו 11 יום. זאת אומרת, התורה כאן מספרת לי בפעם הראשונה את סיפור הלוח העברי. 12 חודשים הם 354 יום פלוס מינוס 1, כי זה 29 יום וחצי כפול 12, ויש עוד כ-44 דקות בכל חודש שזה עושה את התזוזה הזאת. 354, נכון? זה 29 וחצי כפול 12 פלוס מינוס 1 בגלל ה-44 דקות הללו בערך. אמרתי לכם את הנוסחה? אמרתי לכם כפתת י' בית השצר שכל אדם מישראל צריך לדעת אותה בעל פה. מספר הזהות שלכם כפתת י' בית השצר. 29 יום 12 שעות 793 חלקי 1080 של שעה. עוד 11 יום, אם לקחנו את 17 לחודש השני כיום ההתחלה והגענו עד ה-27, אז יש 11 יום, כן? זה לא רק 10, זה 11 יום. הגענו ל-365 יום, צריך לומר ורבע, פחות משהו, שזאת שנת החמה. זה האורך של שנת החמה כמובן עבורנו, מנקודת התצפית חישובנו, גם בחודשי הלבנה וגם בשנת החמה, כפתת י' ב' תשצג, זה לא החודש הירחי האסטרונומי, אלא זה החודש הירחי מנקודת תצפיתנו. אבל זה דיון בפני עצמו. התורה נותנת פה אם כן חלון ראשון לשנה. מה זה שנה? שנה היא 12 חודשים ועוד 11 יום. וזה חשוב לומר את זה במבול. למה? אני עובר לסוף פרק ח'. עוד כל ימי הארץ, זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף ויום ולילה לא ישבות. אם רוצים להגדיר שנה לא במונחי חודשים אלא במונחים של עונות, שזאת באמת שנת החמה. שנת החמה, שנת השמש, היא שנה חקלאית, היא שנה של זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף. שש עונות. אנחנו רגילים לחלק לארבע עונות, והתורה מחלקת לשש עונות, וכל עונה היא כחודשיים. ויש מקומות שהחלוקה היא עוד קצת שונה, יש שמונה עונות, ויש כל מיני. אבל זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף, כמו יום ולילה, זה כדור הארץ ביחס השמש. הירח לא משחק בזרע וקציר, בקור וחום, בקיץ וחורף. אגב, מה זה קיץ?
זה תחילת הקיץ לפני החום.
מה?
זה מי...
קיץ זה קטיפת תאנים. זה עונת התאנים בשבילנו סוף הקיץ. וחורף, כנראה שחורף זה צמיחת העשב לבהמות הרעות באחו, שכתוב בירמיהו, וכל בהמת הארץ עליו תחרף.
יש את הגמרא בבבא מציע, שלא זוכר מי שם מחלק את ה...
יש, זה מתחיל בתוספתא בתענית. ושם יש שאלות של גרסה. אז כל אחד ירוץ...
גם ירושלים.
כן, אבל בינתיים אמרנו זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף, שנה שמשית, שנת עונות, שנה חקלאית, עונות, לא חודשים. כל הניסיון שם בתוספתא ובכל המקומות זה לנסות לתאם בין חודשים לבין עונות. אז זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף זה שנה. במונחים של חודשים זה 17 לחודש השני עד 27 לחודש השני. עכשיו אני עוצר רגע ואני בא לספר לכם סיפור מימי הבית השני, שזה בוודאי לא לומדים בישיבות. אפשר להבין מדוע זה במידה של צדק, כי הישיבות בית המדרש זה עולם חז"ל, וחז"ל נלחמו חזיתית נגד הכיתות האלה של בית שני, ואני עכשיו בא לספר לכם סיפור על הכיתות של בית שני. כן, במיוחד ספר היובלים והחוגים האלה, שהם השליחו את חודשי הירח. הירח מחזב, הירח מטעה, הם החליטו שהלוח החודשים הירחי המעובר לשנים שמשיות זה איזושהי טעות מאוד מאוד מסובכת של עם ישראל מימי קדם, ו ספר היובלים טוען שהלוח האמיתי הוא לוח שמש אידיאלי של 364 יום. הוא לא רצה 365 יום, הוא רצה 364 יום, ככל הנראה, כי זה מתחלק בשבע, ואז יש שבועות שלמים, ואז יש תאריך קבוע לכל החגים. ומה הוא עשה עם יום ורבע בכל שנה? שאלה שמתווכחים עליה, כי הוא לא אומר את מה הפתרון שלו. הרווח הגדול של לא רק של היובלים של מגילת המקדש, של עוד חלקים ניכרים מספרות הבית השני שנמצאה בקומרן ויש לה עדים בכל מיני מקומות, זה אם יש לוח של בנוי על שבועות שלמים ויש תאריך קבוע, אז שום חג לא נופל בשבת. ומזה משחזרים חוקרים רבים, אני חושב שבצדק גמור, אני מסכים איתם לגמרי בנקודה הזאת, שלא כולם אבל רבים, שהמניע הגדול של הלוח הפורש היה חילול שבת. בשביל להעיד על הירח צריך ללכת גם בשבת, ופסח דוחה שבת, וקציר העומר דוחה שבת, ולדעת רבי אליעזר עוד כמה דברים, כל מצוות החגים. איך להגיד את זה? אני לא רוצה לבטא את דעתם, אבל הם חשבו שחזל השתגעו. מה, כל פעם משהו נופל בשבת, וכל הזמן אתם עוסקים בדחיות שבת, שבת, שבת המוחלטת הזאת. היא מה? היא נדחית מפני עדות החודש, והיא נדחית מפני פיקוח נפש, והיא נדחית מפני מלחמה, והיא נדחית מפני פסח, והיא נדחית מפני קציר העומר. מה קורה לכם? והם החליטו שהלוח האמיתי במרכאות, כן, הוא לוח של 364 יום, ואין חודשי ירח בכלל, הירח רק מחזב. 364 יום זה 12 חודשים של 30 יום, 30 יום עגול, לא מעניין אותנו הירח. והם כותב, לוח ספר היובלים כותב שבימים שמת משה, אחרי מות משה נשתקח הלוח האמיתי, והתחילו בני ישראל לטעות בלוח העמים, כן? כי היו עמים עתיקים שרבים שהיה להם הלוח הכפול הזה, והם טוענים שזה קרה אחרי מות משה. אתם מכירים גמרא על אחרי מות משה?
נשתכחו
כך וכך הלכות, 3,000 הלכות, 1,700 קלים וחמורים, דברים כאלה, נכון? ומה קרה? החזירם עתניאל בן כנז מפלפולו. עכשיו אני מספר לכם נגד מי הגמרא הזאת מכוונת. ספר היובלים אומר שיש אנשים שהייתה להם נבואה, והם זכו לעלות לשמיים ולראות מה כתוב בתורה האמיתית שכתובה בשמיים, ושם הם ראו את הלוח של 364 יום. וזה מאבלו של משה, ממות משה. זאת אומרת, כשרבי יהושע אומר לא בשמיים היא, וכאשר חכמים אומרים שהם מחללים שבת לעדות החודש, ואת ההלכות שנשתכחו בימי אבלו של משה החזיר עתניאל בן כנז מפלפולו, זה
חכם גדול מנביא,
זה הכל חכם גדול עדיף מנביא, זה הכל מאבק מול אלה שניסו לשחזר את התורה האמיתית בנבואה, וטענו שיש אנשים שיודעים שהמלאכים לקחו אותם לשמיים והראו להם את התורה שממנה כתב משה, וכל הטעויות שלכם שם היהודים, החכמים בירושלים וכל כך. זה המעט שאני יכול לעשות כדי להכניס אתכם תראו, בלגן עם הלוח היה גם בימי בית ראשון בגלל ירובעם בן נבט, גם בימי בית שני בגלל התורות. היום יש לוח כללי אזרחי אוניברסלי, אבל אף אחד לא טוען עליו בשם התורה. לוח של התורה, לוח יהודי, יש רק אחד. אז בואו נגיד ברוך השם שלא כל הצרות של ימי קדם יש לנו היום. משהו חסכנו. עכשיו כל זה בשביל לספר לכם סיפור עוד יותר מופלא.
מה הם עשו עם ארבע ימים?
ארבעת הימים הם ראשי תקופות. 12 חודשים, תודה שהערת ששכחתי, 12 חודשים של 30 יום וארבעה ראשי תקופות. זאת אומרת, הרעיון הנוצרי של חודש של 31 יום בעצם התחיל בזה שארבע פעמים בשנה יש יום תקופה ואחר כך 30 יום. ואחר כך העולם הרומי אמר, טוב, אבל יש שם חמישה ימים ולפעמים שישה. כן? אז הגיע מאיפה ההמצאה של ה-31? נכון, זה המצאה. 30 יום זה ברור שזה עיגול של 29 יום וחצי, אבל מאיפה זה נמצא גם עד חודש ימים? כן, סתם חודש 30 יום, זה נמצא במקרא. ה-31 זה כולו המצאה. אז ההמצאה הזאת נולדה מראשי התקופות. שאצל ה-364 זה היה ארבע פעמים בשנה. ואלה שאמרו טוב אבל זה 365 ולפעמים 6, אז הם אמרו צריך עוד. זה הלוח של 364 יום. לפי, אני תומך בדעה שכל 6 שנים הם היו מכניסים שבוע אפל שלא סופרים אותו כדי ליישר את הספירה, כי ההפרש מצטבר בשש שנים לשבעה ימים וחצי, וזה מתאים לשבוע. אני חושב שהם לא יכלו לעשות שום דבר אחר בגלל הקדושה של השבועות. ראשי פרקים. עכשיו בא הסיפור המדהים הבא. הכותרת שלי אליו היא איך שני עדי שקר מעידים על האמת. נכון? אנחנו מבינים איך שני איך עדים שנחקרה עדותם ונמצאה תואמת מעידים על האמת, אבל איך שני עדי שקר מעידים על האמת. ובכן, נמצא בקומרן קטע של קטע קטר של מגילה. זה בעצם חלק, זה קטעים של מגילה לבראשית, אחת המגילות של בראשית, במערה מספר 4 בקומרן, שהייתה הספרייה שם, ושם נמצא, ובחודש השני, ב-17 יום לחודש יבשה הארץ. הוא מוסיף עוד כמה תאריכים באמצע, כן, מוסיף, אם יש אחד לעשירי ש נראו ראשי הערים ויבשה הארץ, אז הוא מוסיף עוד שני, עוד שניים מימי התקופה, זה חשוב לו. ברור שהוא הולך לפי הלוח של 364 יום, הלוח הכיתתי הפורש. הפורש אני אומר כי הם באמת פרשו מירושלים ומהמקדש, ובראש וראשונה בגלל זה. והוא כותב בחודש השני, ב-17 יום לחודש יבשה הארץ. למה? למה הוא כותב ככה? כי השנה שלמה זה מ-17 ל-17. מה פתאום 17 ל-27? נו, עכשיו אני אעשה עריץ שאלה בין תלמידי החכמים, ויהיו כאלה שיגידו, רגע, אתה מאמין, סליחה הרב ילבינון, אתה מאמין למסורת חז"ל ולמסורה של של התורה כמו שאתם קוראים אותה, אבל אולי הוא צודק. איפה אתה יודע? יש לי עוד עד אחד. באחת הוורסיות של תרגום השבעים נמצא שנבקעו כל מעיינות תהום רבה בחודש השני בשבעה ועשרים יום לחודש. אתם מבינים את הקץ, את הסיפור המדהים שיש פה? שני אנשים שינו את מסורת התורה, הפריע להם, צבנה אותם. יש פה לוח שהוא מדבר גם חודשים וגם עונות, והמבול היה שנה תמימה מ-17 עד 27 לחודש השני. אבל לפי תפיסת הלוח האידיאלי הזה, שהכל מסודר לפי לוחות השמיים, 364 יום בשנה, אין דברים כאלה. אז הוא כתב, אחד ברח ל-17-17 ואחד ברח ל-27-27. ודרך שני העדים האלה אני רואה מה הציק להם. אני מבין מה הפריע להם, מה הטריד אותם. זה לא יכול להיות נכון. זה הלוח של חכמי ירושלים עם כל הבעיות שלהם, זה משהו שמת משה והיה ליקוי מאורות ולא הבינו. הלוח האידיאלי מחייב, כמו שלפעמים קורה כשחוקרים, אפילו למדנים, כן, לוקחים טקסט תלמודי ואומרים, רגע, פה יש טעות סופר, פה חייבת להיות טעות סופר, כי למה? כי זה סותר סוגיה אחרת, כי זה ככה וככה. אתם יודעים שעל זה היו מריבות גדולות בין רש"י לרבנו תם, או אתם לא יודעים? בנותם לא אהב את תיקוני הגרסאות בכתבי היד של הגמרא. טוב, בכתבי יד של גמרא מפעילים ראש, מפעילים היגיון, לפעמים אומרים זה לא יכול להיות נכון, פה מוכרח להיות איזה טעות סופר. אבל בימי בית שני היו חכמים כאלה שאמרו את זה על התורה. פה יש סתירות ופה יש בעיות ופה יש ככה ופה יש ככה. אז הוא תיקן 17-17 בקומרן. והוא ב-70 תיקן 27-27. ונמצאו שני עדי שקר מעידים על המסורה שהיא אמת. זה פשוט אחד הדברים האהובים עליי ביותר, כי זה באמת מדהים. זה מדהים לגלות את אמת המסורה דרך שני עדי שקר מימי בית שני, ששניהם יחד מעידים על המצוקה שלהם, על הקושי שלהם, על... הם לא ידעו להסתדר, אבל הם תקנו כל אחד לכיוון אחר. אילו היה רק אחד, אז לך תוכיח. אבל יש שני תיקונים וכל אחד תיקן קצת אחרת. יש עוד דברים כאלה, אבל אין אף אחד שהוא כל כך נפלא, דבר כל כך קריטי בתורה. זה הלוח, לוח המועדים עם הלכותיו וכן הלאה וכן הלאה. אם כן, אנחנו מדברים בלוח הכפול שבתורה, שהוא לוח חודשים ירחי מעובר ללוח עונות שמשי, עם ההפרש הקבוע הזה של 11 יום, כ-11 יום, קצת פחות מ-11 יום, זה 10 ימים וכ"א שעות ומשהו. ואולי בתחילת השנה אמרתי לכם משהו על זה, אינני יודע מי היה ומי לא, אבל אולי אמרתי לכם שזה ההסבר שהגעתי אליו מדעתי, אבל כתב אותו גם המאירי וגם הגאון מווילנה על יום הכיפורים. כי יום הכיפורים הוא לא היום העשירי בשנה חדשה. יום הכיפורים הוא חיתום שנת חמה קודמת, 12 חודשים ועוד 10 ימים. ושניהם אומרים למה לא בי"א, כי י"א הוא יום לא שלם. מוסיפים 10 ימים, זאת אומרת היום האחרון בשנת חמה קודמת זה יום כיפורים. את ברית התקטורת אתם אומרים בכל יום. התקטורת שבמקדש. תנו רבנן פתאום הקטורת כיצד. 368 מנים היובה, 365 כמניין ימות החמה. מנה לכל יום, פרס בשחרית ופרס בין הארבעים. הקטורת לא מעניין אותה. לא שבת, לא ראש חודש ולא מועד וחג. פשוט לא מעניין אותה. היא משהו שמשקף את שנת החמה במקדש. את זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף לא ישבות. למה דווקא הקטורת? נכון, אפשר לעשות מפה עכשיו עניין שלם. הקטורת, הקטורת במקדש היא הלוח השמשי. אני חושב שכיתות בית שני לא המציאו את הלוח השמשי. זה היה במקדש. רק מה, הם לקחו את המועדים והעבירו את זה לשם. זה מה שהם עשו. זה היה לוח הקטורת, זאת העדות של חז"ל. ושלושה מנים יתרים שמהם מכניס כהן גדול מלך אופניו ביום הכיפורים. היום היחידי שהוא משמעותי לשנת חמה של קטורת זה יום הכיפורים. אתם מבינים מה שאני אומר? במקדש ההיבט השמשי היה חזק מאוד במקדש. היום במקדש מתחיל מי? מי?
עמוד השחר.
מעמוד השחר. ולא? ולא משקיעת החמה. היממה הירחית מתחילה בערב, היא לא יכולה להתחיל בבוקר. כי חודש ירחים, צריך להתחיל בהתחלת היממה. חודש הזה לכם ראש חודשים, פירושו שמתחילים יממה בערב. אבל זאת יציאת מצרים. במקדש מתחילים את היום בבוקר. הלילה נמשך אחרי. נכון שברור שיש לנו שתי יממות, שתי בחינות ביממה. בחינת היממה שמתחילה עכשיו, לפני שעה. נכון? אנחנו כבר ביממה הבאה. שבת. ובחינת היום שמתחיל בבוקר במקדש בעלות השחר. עלות השחר ונצח המה. במקדש גם הלילה, הלילה של עכשיו, זה הלילה שבו נאכלים הקורבנות שקרו ביום. נכון? שבת. שבת של החודש הזה, לכם ראש חודשים ראשון, ולכם לחודשי השנה, שלו החודשים ירחים, שיממה מתחילה מבערב, השבת מתחילה מבערב. מה עם השבת במקדש? זה מדהים. בלילה אין עבודה. היום שבו אין עבודה חוץ מ תמיד ומוסף שבת, מתחיל בבוקר. בליל שבת עוד יש קורבנות נאכלים על המזבח. והלילה שבו המזבח שובט לחלוטין הוא הלילה של מוצאי שבת. נכון או לא? כיוון שלא הביאו קורבנות כל היום. שני כבשים של עולת התמיד ושני כבשים של מוסף שבת מזמן נאכלו. אין מה שיחד. הלילה של מוצאי שבת הוא הלילה הכי שבתי. המקדש. זאת אומרת, באמת יש בעם ישראל שתי בחינות של היממה ושתי בחינות של הלוח. הרב ברויר רצה לאכול אותי חי, הוא כעס עליי. אמרתי לו, שתי בחינות זה כמו הלוח. יש ירחי צד ירחי וצד שמשי. הוא פשוט התפוצץ מזעם. איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? איפה כתוב בחינה ירחית? איפה כתוב בחינה שמשית? אמרתי לו, אני אראה לך. הוא לא רוצה שמור. פשוט, זה היה אחד הדברים שרבנו עליהם ממש.
מתי
נזכר במשנה
שהיו להקים את פעם בשבוע?
לא, פעם בשבוע, מה קרה לך? סותמים את התעלות. מציפים ופותחים.
וכל יום?
לא יודע מה. יש שתי בחינות. מה אני יכול לעשות? הרב מרדכי וזיכרונו לברכה ותלמידיו החשובים. שתי בחינות בלוח, שתי בחינות ביממה. עכשיו, למה זה חשוב לי? כי זה מראה ששתי הבחינות הם לא שני מקורות, הם לא דברים נפרדים, אלא הם שתי בחינות בתוך מערכת אחת. כמו לוח כפול. כמו שהיממה, יש בה הבחינה הזאת והבחינה הזאת. וזה סותר באופן חזיתי את התפיסה הביקורתית שמפרידה את העולמות. הרב מרדכי נתן את נפשו כדי להסביר מבחינה אמונית את מה שמחקר המקרא מצא, דהיינו שהכל מתחלק לכאילו שני חיבורים, יותר, אבל חיבורים נפרדים. ואני בא ואומר, מה פתאום? הבחינות נפגשות, הבחינות מתחברות. איפה הן מתחברות? כמו שלוח השנה מתחבר. והלוח של המועדים בתורה יש לו כפל משמעות גם לשבת. זה הכל מתחיל מבריאת העולם ויציאת מצרים. בריאת העולם זה הטבע, יציאת מצרים זה הנס. בריאת העולם לפי רבי אליעזר זה תשרי, יציאת מצרים זה ניסן. יציאת מצרים, החודש הזה לכם, לו החודשים ירחים, מחייב התחלה מהערב. המקדש שמבטא את הבריאה ואת החקלאות ואת הטבע, מתחיל בבוקר ויש לו כתורת. עוד רגע. הבנתם אותי? זה לא חוכמה, אני עליכם, מה הבעיה, כן? אתם לא תריבו איתי, אבל אני אנסה להמחיש לכם איזה ויכוח עמוק שקשור לכל עניין הבחינות, ו... יש לו השלכות כבירות. אז כשאני כותב על הלוח הכפול ועל המשמעות הכפולה של השבת ושל החגים, כן, זכר למעשה בראשית, זכר יציאת מצרים, כל זה זאת הכפילות המובנית של שתי בחינות בתוך מערכת אחת, וככה זה המבול וככה זה הכל. ומי שנתקע עם זה, אנשי בית שני, אלה שרצו משהו פשוט אחד שאין בו כפילות מובנית, אין בו כל הסתירות הפנימיות, רצו לשטח את הכל על משהו אחד, והתוצאה הייתה מה שהייתה, פילוג ופרישה מירושלים ופרישה מהמקדש ואסון גדול. זה מהדברים, זה מהאסונות שהביאו את חורבן בית שני. וחלק גדול מזה זה אי היכולת לקבל משהו מורכב שיש בו שתי בחינות בתוכו.
ימים בבריאת העולם מתוארים כויהי ערב ויהי בוקר, כלומר הערב לפני הבוקר.
זה הוויכוח הגדול שכבר נמצא בדברי חז"ל. הוא ידוע כוויכוח רשב"ן ואבן עזרא. אתם מכירים את ויכוח רשב"ן ואבן עזרא?
כן.
הרשב"ן טען שויהי ערב ויהי בוקר דווקא צריך לפרש אותו כעל הרצף, באור חושך וירד, שהגיע הבוקר הבא נשלם יום אחד. אבן עזרא הזדעזע כל כולו וכתב מחאה נוראה. זה סיפור, וכל זה בעצם מחלוקת בסוף פרק ב' ירושלמי של ראש השנה. וירד ויהי בוקר יום אחד, מאיפה יודעים שלקראת החגים סופרים מהערב, מהשקיעה? מביאים כמה לימודים. אז רבי יוחנן אומר ויהי ערב ויהי בוקר, קודם ערב אחרי זה בוקר, שזה הפירוש המקובל אצלנו. והוא מקובל אצלנו כי בבבלי הוא מופיע בלעדית, אבל בירושלמי רבי שמעון בן לקיש אומר החודש הזה לכם ראש חודשים עד שיהיה כולו מן החדש. לפי רבי שמעון בן לקיש, מה שמחייב ספירה מהערב זה החודש הזה לכם, ולא ויהי ערב ויהי בוקר. אילו הייתי יכול להגיע עם זה את אבן עזרא, וואו. הרי אבן עזרא השתולל, הוא שמע על פירושה של רשב"ם, הוא לא ידע שזה רשב"ם, הביאו לו את הפירוש הזה, הוא פשוט השתולל. זה היה כבר בסוף ימה, הוא כתב את איגרת השבת. מי שיחפש ויקרא את איגרת השבת של אבן עזרא, זו יצירה ספרותית מדהימה. לא יכולתי להרגיע אותו עם קטע בירושלמי. לא כולם הכירו את הירושלמי. רש"י למשל ראה את הירושלמי רק בישיבה, בידיו לא היה ירושלמי, הוא ראה את זה פעם אחת. לא כל הראשונים הכירו ירושלמי, חלק כן חלק לא. בבלי היה שגור בפיה. עד כאן.
את החשי בריאת העולם זה הקבע, זה מתחיל ביום או בלילה?
אם אנחנו קוראים את הפשט כמו רשב"ם,